ואני חוזר שוב לנושא של דש בבגדים. החידוש, כמו שאת אומרת, כאשר יש מים שספוגים באיזשהו חומר עם חוטים או משהו כזה, יש בכלל מחלוקת ראשונים, האם בכלל שייך בזה דש, ולמעשה אפשר להוכיח, כמו שאמרנו, שדת השולחן ערוך, ששייך דש גם בבגד. אמנם, יש חילוק שיוצא, שזה גם בסחיטה של מלבן, גם בסחיטה של דש, והוא החילוק בסוג של החומר, כלומר, יש פה באמת שני חילוקים. החילוק אחד חשוב הוא האם בכלל המים נספגים בתוך החומר, או שהמים רק נמצאים בין הסיבים של החומר. כלומר, יש חומר שהוא רך מאוד, ואז המים נספגים בתוך החוטים עצמם, ויש מצב שהחוטים עצמם הם קשים, הדוגמה בגמרא זה למשל שיער, שהחוטים עצמם, השערות עצמם הם רקשות והמים לא מצליחים לחדור אותם, ולכן כל הבעיה של הדש היא תהיה, כל הבעיה של הסחיטה תהיה על המים שנמצאים בין החוטים, לא בתוך החוטים, אלא בין החוטים. מה זה משנה? זה משנה כי הגמרא בפירוש אמרה שאין סחיטה בשיער. וההבנה היא שאין סחיטה בשיער בגלל העניין שזה שהשיער הוא קשה והוא לא בולע. עכשיו, בכל מקרה, משמע רק שאין סחיטה בשיער, הכוונה אין מדאורייתא. אבל מדרבנן יש. זאת אומרת שאנחנו גם, כי אנחנו שם מדברים על סחיטה מבגד, זה תלוי בשאלה האם הבגד הזה עשוי מחומר בולע, כמו למשל מקוטנה, או פשטן, או משהו מעין זה, או שהוא עשוי מחומר היום סינתטי, כמו היום אין זה כל כך חומר משיער, אבל אם הוא עשוי מחומר סינתטי, ברגע שעשוי מחומר סינתטי, אז כבר חומרת האיסור היא פחותה. חומרת האיסור היא לא תהיה דאורייתא, היא תהיה רק ברמה של דרבנן, בגלל שזה הוא בעצמו לא בולע. עכשיו, הדוגמאות כמו שאמרנו, עכשיו אני אתן עוד נקודה אחת מעניינת שקשורה בכלל באופן עקרוני לשאלה, האם בדש יש חילוק בין אם זה גידולי קרקע או לא גידולי קרקע. כלומר, בגמרא יש מחלוקת תנאים, רבי יהודה והחכמים, האם יש דש שלא בגידולי קרקע, דבר כמו דג, כמו זאת אומרת החילזון, האם שייך בו דש או לא דש. ולמעשה המחלוקת, הכרעת המחלוקת היא כנראה, אפשר לומר שאולי זה מחלוקת ראשונים, כלומר יכול להיות שזה מחלוקת בין התוספות לבין הרמב״ם, האם יש דישה שלא בגידולי קרקע, פוסקים הלכה כחכמים או כרבי יהודה. הרמב״ם פוסק כחכמים שאין דישה בגידולי קרקע, ואפשר אולי ללמד התוספות שלא ככה. אז למעשה, עכשיו, מה זה משנה? זה משנה גם כן מבחינת הבגד שאנחנו מדברים עליו, שאני רוצה לדוש אותו, או להוציא את המים מתוכו, מהו הבגד הזה? אם הבגד הזה עשוי מחומר כמו כותנה, שהוא גידולי קרקע, או שהחומר הזה, או שהבד הזה עשוי מחומר סינתטי, שהוא לא מגידולי קרקע. אז האם זה דאורייתא, האם זה רבנן? עכשיו, בכל מקרה, כמו שאמרנו, יש איסור. כלומר, בוא נגיד מה ודאי אסור, אחר כך נראה איפה יש לנו ספקות מסוימים. לקחת בגד ולסחוט אותו ממש, זאת אומרת, לסחוט, להשתמש במים שיוצאים, שאני ממש רוצה לנגיד לתוך כוס, זה ודאי אסור. אם זה בגד שהוא גידולי קרקע והוא בולבלו, אז איסור דאורייתא, אם זה בגד אחר, אז יהיה איסור דרבנן. עכשיו, המקרים שאנחנו נפגשים בהם, זה לא שאדם לוקח איזשהו בגד ורוצה לסחוט, זה לא מצוי פחות אצלנו, שמישהו ייקח איזשהו בגד שנספג במשהו, וירצה לסחוט את הבגד כדי לשתות את מה שיש בתוך הבגד הזה. איפה אנחנו מוצאים את הסחיטה שרלוונטית יותר אלינו? זה בסחיטה שקשורה לניקיון. זאת אומרת, סמרטוטים שרוצים לנקות את השולחן, הזכרנו את זה, התחלנו להזכיר את זה פעם שעברה, או למשל בשטיפת כלים וכיוצא באלה. שמה נכנס עוד דיון, שלכאורה, אמנם אני רוצה להשתמש במים האלה, אבל אני לא רוצה לשתות אותם, אני לא רוצה להשתמש בהם באמת, אני לא ממש המים האלה שיוצאים מתוך הסמרטוט ומתוך מתוך הדבר שאתו אשתו אני מנקה, הם לא, אני לא משתמש בהם להרבה זמן, אני משתמש רק לרגע אחד, ואחר כך הם נאבדים, הם הולכים לאיבוד. יש עוד מחלוקת ראשונים, מה קורה כאשר אדם דש לאיבוד? זאת אומרת, הוא לא סוחט את הפרי בשביל לשתות את המיץ, הוא סוחט את הפרי בשביל ללכת לאיבוד. גם זה כנראה מחלוקת ראשונים. ובמחלוקת הזאת גם כן מחמיר השולחן ערוך, שגם דש לאיבוד אסור. עכשיו, אבל כשאנחנו עכשיו באים לשאלה של האם כשאני סוחט סמרטוט בשביל להשתמש לניקיון, האם יש, מה כל הצדדים שיש לי להתיר, מה הצדדים שיש לי לאסור? אז בוא נגיד, קודם כל, למה פשוט זה אסור? זה אסור, למה? כי אתה, הבגד הזה ספוג במים, אתה לוחץ את הבגד, אתה מוציא קצת מים, אתה דש את המים האלה מתוך הבגד, ואתה משתמש במים האלה. זה הסברה לאסור. הסברה לעומת זו להתיר, היא שקודם כל, יש מי שאומר בכלל שאין דש בבגד, זה כבר אמרנו במחלוקת ראשונה. המחלוקת שנייה שאולי זה בכלל דש לאיבוד. ונקודה שלישית שיכולה להיות שתלוי אם הבגד הזה עשוי מחומר סינתטי, אז אולי בכלל זה רק עשוי מדרבנן, אז יש לך פה עוד צדדים להקל. שורה התחתונה אנחנו לא יכולים להקל, מכיוון שסוף סוף יש פה מחלוקות, לכן למעשה אנחנו צריכים להחמיר. אבל איפה יש יותר מקום לדון? כאשר אני לא רוצה לסחוט, או שאין לי עניין בסחיטה. מה הדוגמה? כגון למשל, פה צריך להבחין בין מים שנמצאים בלועים בתוך הבגד, לבין מים שהם נמצאים בחיצוניות של הבגד. כלומר, כל דבר ספוג שאתה תיקח אותו, יש שהוא ספוג ממש, שאתה אפילו רק נוגע בו, בלי ללחוץ, בלי כלום, אתה נרטב ממנו. ויש דבר שהנוזל כל כך בלוע, שרק אם תסחוט אתה תרגיש את הרטיבות. אבל מרגישים את זה לפעמים, אולי זה לא דוגמה טובה, לא. זאת אומרת, לפעמים זה בלוע בצורה מועטה, שרק אם תלחץ, אז תוכל לנצל את הנוזל. אז מה קורה אם יש לי, איזשהו בד, או איזשהו חומר שהוא ספוג בנוזל, ואני יודע שאפילו רק נגיעה בלבד, כבר יש נוזל בחיצוניות של הבגד, אז אין פה סחיטה. עכשיו, אם אני משתמש בזה, ואני לא רוצה שהבגד ייסחט, אז במקרה כזה אנחנו קודם כל נגיד על זה, קודם כל נכנס למצב של אינו מתכוון. אני מתכוון להשתמש רק בצד החיצוני ולא בצד הפנימי. לפעמים יכול להיות שזה יהיה בעיה של פסיק רשע. אז פה, כיוון שאמרנו שיש פה הרבה שאלות של ספקות, אז יש מקום לומר שזה פסיק רשע, שאני לא צריך, שהוא... ועוד שאלה לפני הפסיק רשע, האם זה פסיק רשע שנוח לי או לא נוח לי? זה גם שאלה. האם יש לי עניין שיצא, נגיד שאני משתמש עכשיו לנקות, האם יש לי עניין שיצא מזה הנוזל או לא? או שאני צריך את השימוש שלו או צריך את השימוש שלו? האם מספיק לי מה שיש מבחוץ או אין? לא מספיק לי מה שיש בשימוש. אז שנייה אחת, צריך לגמור את המהלך. אז עכשיו, אם יכול להיות שיש לי מספיק נוזל בחוץ, אני בכלל לא צריך את התוספת של שיצאו מים מתוך הבד הזה. אז זה כבר פסיק רשע שזה לא ניחלה. אז בכל המצבים האלה, לכאורה, יש כל הספקות האלה יכולים להתעורר ולהקל. גם הנפקמין ההיא לגבי מגבונים. מגבונים זה בדיוק הדוגמה שאנחנו נותנים. יש לי פה סחיטה מבגד. דבר שני, יש לי... זה לכאורה סחיטה לאיבוד, כי אני רק מנגה ואחר כך הנוזל הולך לאיבוד. דבר שלישי, יכול להיות שהמגבונים לפעמים עשויים מחומר סינתטי. ודבר חיובי, שאני לא מתכוון. אני לא צריך, המגבון, הרבה פעמים יש בו מספיק בחיצוניות שלו בשביל לנקות את מה שאני צריך לנקות. רק מה, אם אני אלחץ חזק, זה יהיה פסיק רשע של סחיטה. לכן, יש בסברה מקום להקל במגבונים בפסיק רשע, אמנם זה לא מוחלט, זה לא פשוט. כלומר, כי יש פה, כל דבר אני יכול לפקפק עליו. בעיקר הדבר שאולי הכי אפשר, זה פסיק רשע, דניח עליה או לא ניח עליה. האם כשאדם לוחץ חזק עם המגבון, מה הוא מתכוון? האם יש צד מסוים שאולי הוא מתכוון גם להוציא יותר נוזלים, שזה יהיה יותר טוב, או שהוא רק רוצה את החיכוך עם המקום שאותו הוא רוצה לנקות? אז לכן למעשה במקבונים ההוראה היא להשתמש בנחת ולא בדוחק, אבל אי אפשר לאסור את זה לגמרי שמה וכו', זה כבר חומרות רחוקות. זאת אומרת, אם אדם רוצה להשתמש במקבונים, אפשר להשתמש במקבונים, אבל להשתדל לעשות את זה בנחת ולא בדוחק. אם אדם רואה שמישהו משתמש בדוחק, חושב שאפשר, זאת אומרת, לא צריך להחמיר, לא צריך, יש מקום, יש לו לאותו מקל, יש לו על מה שיסמוך, כי יש פה כמה ספקות, במיוחד על הצד, שוב, בכל מצד הזה, פסיק רשת אלוני חלי, על שלוש-ארבע ספקות, על שלוש ספקות שנכנסות פה לכל המערכת הזאת. לכן הנושא הזה הוא קצת יותר מורכב, כי יש פה כמה צדדים. עכשיו, טוב, תשאל רק לפני שאני ממשיך, כן? נכון, אבל פה יש כמה מחלוקות, זה בדיוק העניין, שהוספנו פה, שפסיק רשת, קודם כל פסיק רשת זה לא נכלה לביסור דה רבנן, השם הוא קורא שעוד נלמד את זה, יש הרבה שמקילים. ופה זה פסיק רשת בדה רבנן, פסיק רשת זה לא נכלה עם ספקות. עכשיו, פסיק רשת זה לא נכלה ביסור דה אורייטה, מראה נקל אם יש צירוף. אז לכאורה גם כאן יש צירוף, יש כמה צירופים. אין דש בבגד, זה דש לאיבוד, זה אולי גם חומר סינתטי, אז אין דישה בגידולי קרקע, אז לכן יש פה כמה צירופים, וגם זה גם חומר שהוא לא בולע, זה רק סחיטה, זה רק סחיטה, בעצם זה חמש, זה ארבעה צירופים. וגם סחיטה שהוא, זה גם חומר שלא בולע, אלא זה כמו שיער. מכל זה, לכן, בדוחק, לא, זאת אומרת, אם אדם רואה אדם שמקל, או שנגיד, הוא שבקש ממנו מגבונים, הוא יודע שאותו אדם ישתמש מגבונים בצורה של דוחק. הוא לא ישתמש מגבונים בצורה של נחת. הוא לא יכול להעיר לו. זה קרובי משפחה. הוא לא יכול להגיד לו, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא שבקש ממנו, תביא לי מגבונים. אז יביא לו מגבונים, כיוון שזה לא נקרא מפני עיוור תן מכשול, כיוון שיש צד מסוים להקל בדבר. יש כאלה שאומרים שצריכים לסחוט את זה מראש, אבל זה חומרה. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו זה חומרה. כי הצד הפשוט לסחוט את זה בנחת, וגם אם יקרה תקלה לא סוף העולם. עכשיו...
לסחוט סמרטוט, כאילו, אם אני רוצה להשתמש בסמרטוט והוא רטוב, אני סוחט אותו.
אז שם יש עוד בעיה, שם יש גם של מלבן. במגבון לא שייך מלבן, כי אתה מלכלך את המגבון. אבל בסמרטוט, לפני שאתה משתמש בו, גם סמרטוט רצפה וגם סמרטוט רגיל, לפני שאתה, אם אתה סוחט את המים, אתה קודם כל מנקה את הסמרטוט, ואז אתה רוצה להשתמש בו עכשיו מכאן והלאה. אז יש פה גם, יש פה מלבן. אמנם מצד הדש היה פה כמה צדדים, אבל אחרי הכל אתה גם מכוון לסחיטה. אז מצד, גם מצד, אין מצד דש, אין מצד מלבן, יש פה בעיה. יש פה איסור גמור.
ודישה, מה הסברה לומר שזה לא מגידולי קרקע? כאילו, המושג דישה זה לא במחיטה, כאילו.
נכון, ההפך, שזה כן, זה רק בגידולי קרקע.
זהו. מה
הסבר שהרמב״ם
אומר שזה לא...
לא, קודם כל זה מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים, כי לא בכל דבר אני מצמצם את זה רק לגידולי קרקע. זה, באמת, זה גם לא כל כך ברור, גם בתנאים לא ברור מה הכללים בזה, מתי כן, מתי לא, וגם בכלל, זאת אומרת, מה הגבולות בזה. גם אחר כך ראשונים נחלקים, לפעמים דברים כאילו ממציאים מחדש את הכלל הזה של גידולי קרקע, אפילו שהגמרא לא אמרה אותו. פה זה כתוב בגמרא בפירוש ביחס למלאכה הזאת. עכשיו, מה שלא שייך אבל להקל, זה כל הנושא הזה של סקוטש. כי בסקוטש זה פסיק רשע, זה גם פסיק רשע ודאי של סחיטה, וגם אפשר להגיד שהוא סוג של מכוון. כלומר, כשאתה רוצה, אתה לא משתמש רק בחיצוניות של הסקוטש, אתה באמת רוצה גם להוציא יותר מים, שיהיה יותר, אתה צריך כמות של מים של נקות כלים. זה לא כמו מגבון, שזה לא צריך כל כך כמויות, אין פה, זה לא עכשיו נהיה רטוב. כשאתה שוטף כלים, כל הכלי רטוב בסבון שאתה שם עליו מהספוג. אז לכן שם ברור שאתה רוצה את הסחיטה. אבל מה שנכנס פה הספוג של שבת, זה שהם המציאו כזה דבר שהוא מספיק רחוק אחד מהשני, שבאופן כזה שאתה תראה שאם תוציא אותו מהמים, ותיתן למים לזרום לבד, אחר כך לא ישאר לך מה לשחות. כיוון שכל המים שיכולים לצאת יצאו. עכשיו זה גם חומר סינתטי שהוא לא בולע, אז מה שנשאר זה רק מה שיש בין הסיבים, ושם אין סיבים, שם אין דוחק בין הסיבים. זה דברים שיש ביניהם מרחק מספיק גדול בשביל שהמים יוכלו לזרום משם לבד. עכשיו לפעמים כששמים סבון, אז זה כן עושה כאילו כסף כשאתה לוחץ. אבל אז זה לא סחיטה, אלא זה יותר, זה יותר ההתנהגות של הסבון. זה לא שזה יצא, זה לא שזה יצא מתוך משהו ואתה כאילו הוצאת משהו שהוא בלוע והוצאת אותו החוצה. זה לא המציאות. זה כאילו גם אם היית נושף על זה, זה גם היה מתחיל לעשות בועות ודברים מעין זה. אבל באמת הבדיקה כדי לדעת אם הסקוט של שבת שלך הוא מספיק לא צפוף, אבל מספיק מרווח, זה שאתה תכניס אותו לתוך מים, תוציא, תן לזה ככה לטפטף לבד, ואחר כך תראה אם אתה יכול להוציא עוד מים. אם אתה יכול להוציא עוד מים ולא יצאו כל המים, אחרי שנתת לזה כמה זמן לשבת וככה להשפך לבד, אז זכור, אתה לא עושה שום סחיטה. אם אתה לוחץ בהתחלה ויוצא מים, אז זה לא נקרא סחיטה, זה רק אתה מזרז את היציאה של המים. כיוון שהמים יכולים לצאת לבד, אז זה בכלל לא נקרא שהם בלועים. אין פה מושג בכלל של בלוע, כי הם עומדים בין החלקים. בין החלקים של הספוג הזה. מה? לא, 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 ספוג של שבת. מיוחד, הספוג המיוחד. אני יודע שהיה בזמנו היה כאלה וכאלה, אני לא יודע, יכול להיות שעכשיו יודעות שהיום הכל אותו דבר, יכול להיות שזה גם רק ייצור אחד והכל טוב. בפשטות, מה שאני יודע היום שהם טובים, כלומר שהם, שאתה רואה שזה מספיק, מספיק מרווח.
מה עושים שום? מכניסים למים, מוציא?
זאת אומרת, אם אתה רוצה לבדוק כדי לוודא, אתה יכול להכניס למים, להוציא, ביום חול כמובן, להוציא ביום הוציא, לתת לזה לזרום, ואז אתה רואה שזה בסדר. אני לא אומר שצריך לחשוש לזה. אחרי שכל המים יצאו, נראה לך שהכל טפטף מעצמו, אתה לוחץ, אתה רואה ששום דבר לא יוצא. יכול להיות שישארו טיפות דבוקות, הרי גם כוס שתשפוך ממנה את המים, עדיין ישארו טיפות עליה, כי התכונה של המים זה להידבק. אבל זה לא נקרא סחיטה אם עכשיו אני מנגב כוס. כוס היא רחבה, ברור שזה לא נקרא סחיטה. סחיטה זה רק להוציא דבר שהוא בלוע בגלל הדוחק, שהדוחק גרם לו להתאפס, ואתה דוחק אותו החוצה, זה נקרא דש. אבל אם זה סתם התכונה של המים להידבק על משהו, גם אם אני מגרד אותה משם, זה לא נקרא שום סחיטה. בעיה, כי הוא מספיק, הוא די צפוף. אז צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק. בדרך כלל צמר פלדה הוא כן נתפס, הנוזל נתפס בין החוטים, ואז זה יהיה דומה לשיער. זאת אומרת, דומה לסחיטה בשיער, אומנם רק דרבנן, אבל אחרי הכל זה יהיה, אחרי הכל תהיה פה את הבעיה הזאת. כן, שהוא עשוי מחומר סינתטי, זה כן. אבל שמה זה יותר גרוע, בגלל ששמה אתה בדרך כלל כן מעוניין, אתה מעוניין בלחות הפנימית. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בסמרטוט יש עוד בעיה, קודם כל יש בעיה שלפעמים זה פסיק רשע בעצם הלחיצה, זה כמעט לא אפשרי לעשות אחרת. ברגע שהסמרטוט הוא די רטוב, כמעט כל לחיצה מוציאה מים. ועוד בעיה שיכול להיות ששם אתה רוצה יותר מים. כשאתה נגיד מנגב שולחן, לפעמים אתה רוצה שיהיה לך הרבה מים, כי לפעמים יש לכלוכים קשים יותר, אז אתה רוצה שהוא יסחט והוא ייתן לך הרבה מים. ושם אתה מתכוון לסחיטה. אם תיאורטית יש איזה סמרטוט כזה, זה לא מצוי שמשתמשים בסמרטוט בשבת, בגלל שכמעט אף פעם זה לא יהיה כמו שצריך.
יש כאילו סמרטוטים של שבת.
לא ראיתי את זה, לא מכיר. אז זה מעניין. אם זה כמו מגבון שאתה מסתפק בחיצוניות ואתה לא צריך את הכמות של המים, אז זה בסדר. אבל צריך להיות אמיתי, שבאמת מה המציאות באמת. תראה, הנושא של ספוג הוא מפורש במשנה. שאסור להשתמש בספוג שהוא מלא מים, זה משנה מפורשת. ולכן, שבילה לפסיק רשע של הסחיטה, אז אתה רואה אם כן, שחכמים בפירוש החמירו לחשוש לזה כאשר יש לך, רק ששם יכול להיות שבגדר פסיק רשע דניחלה, שיש לו עניין בסחיטה. אם אין לך עניין בסחיטה, אם אין לך עניין בסחיטה, זה מה שיותר קל. אמנם גם שם אפשר לדון אולי זה רק מדין מלבן ולא מדין דש, לכן הדברים האלה הם לא מספיק, זה אי אפשר להקל בצורה מרווחת, אבל בשעת הדחק או שלא למחות ביד אחרים, יש פה צדדים שאפשר לדון עליהם. גם הנושא הזה של להגיד האם זה דישה לאיבוד או לא, כלומר, האם זה שאני משתמש כדי, אמרנו שאולי זה שייך פה המחלוקת דש לאיבוד, אפשר להגיד שלא, אולי דש לאיבוד זה רק שאני ישר הולך לאיבוד, אבל אם אני משתמש אפילו דקה אחת במים האלה, זה כבר נקרא לא דש לאיבוד, זה תלוי בשאלה האם מי שסוחט ענבים לצורך להשתמש בלגוף שלו, זה נקרא לאיבוד, זה לא לאיבוד. בקיצור, הדברים האלה, בלעד, אחרי אני רק מסביר למה מצד אחד אנחנו מחמירים, מצד שני, זה לא, יש פה צדדים להקל, זה יהיה, לא תהיה ההגדרה, הייתי אומר.
לגבי גידולי קרקע, אז הרב אמר שהרמב"ם פוסק חכמים שאין דישה בגידולי קרקע?
שאין דישה אלא בגידולי קרקע.
אה, אבל מה שהוא לא גידולי קרקע, אין בו דישה.
כן. טוב, עכשיו, משהו שגזירת חכמים שקשורה לסחיטה, זה כל הנושא הזה של ריסוק שלג. ריסוק שלג ועוד. קוראים לזה בלשון הפוסקים גם בשם מוליד, אז בואו נסביר. אדם שלוקח קרח או שלג ורוצה לרסק אותו למים, חכמים גזרו על הדבר הזה שזה אסור לעשות אותו. יש לנו אומנם מחלוקת ראשונים, מה הטעם? טעם אחד, הרע טעם של הרמב״ם, שזה באמת קשור לעניין הזה של דש. זאת אומרת, שזה הרחבה של חכמים למלך ידש. מה זה דש? אתה לוקח פרי, אתה עושה ממנו מיץ. גם פה אתה לקחת שלג שהוא מוצק, הפכת אותו להיות נוזל. אז זה סוג של כמו דישה, זה מעין דישה כמובן. אומנם שם יש גם עוד שני טעמים אחרים, וכיוון שזה כבר, פה אנחנו לומדים את זה, אז אני כבר אזכיר אותם. יש טעם אחד של רשי שהוא טעם של מוליד, שזה גזירה דרבנן מיוחדת שחכמים גזרו על הולדה של דבר חדש, כמו הנושא הזה של נתינת ריח, שחכמים אסרו ליצור ריח. ויש עוד טעם שיש כאלה שמסבירים זה מדין נולד של מוקצה. אבל אז זה לא, וזה לא ברור אם יש באמת את אם יש דבר כזה או אין דבר כזה. השני הטעמים המוחלטים הם מחצה חשש דש וחשש של מוליד. עכשיו,
הרב מוליד זה כל שינוי במצב צבירה.
הדוגמה שיש לנו פה זה דוגמה ממצב של מוצק לנוזל. זה מחלוקת, זה מחלוקת, זה לא פשוט. זה לא פשוט שזה יהיה אותו דבר.
למה?
כי אתה קצת מרחיב את המושג החדש הזה. קודם כל יש בכלל מחלוקת האם שייך מוליד על דבר כזה או לא. רק אולי הולדת ריח יש. וגם יש לך מספק אם באמת זה אותו דבר. האם לקחת מים ולהקפיא אותם, שהם דבר שלא יחזיק מעמד, האם זה אותו סברת מוליד או לא. זה לא כל כך פשוט. זה מעין דש. לקחתי דבר שהוא מוצק, ריסקתי אותו, הפכתי אותו לנוזל. כמו לקחתי תפוז, מאכתי אותו, הפכתי אותו לנוזל. נכון, לכן זה רק מעין, זה רק מעין. זה רק כאילו. כאילו משקין שזבו. בסדר? זה הטעם של הרמב״ם. אפשר להתווכח. זאת אומרת, אתה רואה שרשי מתווכח איתו. רשי לא אומר את הטעם הזה. אבל יש פה איזשהו דמיון. דרך אגב, מוכח שמרן סובר כמו הטעם הזה, כי מרן הכניס את כל הדינים האלה של גם כבר הטור, הכניס את כל הדינים האלה של ריסוק שלג בסימן שין קף, הסימן שעוסק בדש. כחלק מכל המכלול של דש. אז אתה רואה שזה כן, כן חיבור את זה, לכן גם אנחנו מחברים את זה בהקשר הזה. אז עכשיו, מה שאסור זה ריסוק בידיים. תהיינו, הכי ברור שאסור לקחת שלג ממש לקטוש אותו. גם אסור כאשר הוא ימצא בתוך מים, אם אתה קוטש אותו בתוך המים זה גם אסור. מה מותר? מה שמותר זה שאתה שם את הקוביית קרח בתוך המים, והקרח מעצמו נמס מעצמו. זאת אומרת, אז אתה לא נקרא עושה מעשה בידיים, כי הכל נעשה מאליו. בכל זאת מותר לנענע את הכוס, זאת אומרת, זה כן מותר, כי זה לא נקרא מעשה בידיים ממש, כלומר, זה לא כמו לקחת כפית ולקטוש את הקרח בתוך הכוס, זה אסור, אבל לנענע את הכוס שככה קצת הקרח ימאס יותר מהר, זה מותר. מה הדין, אחת השאלות, לשפוך יש לך בקבוק כפו, אולי לוקח שייך היום, אבל בקיץ כולם עושים, בקבוק חצי כפו, אתה רוצה לשפוך מים בשביל, ואתה רוצה כאילו, יש לך גם עניין ל... זאת אומרת, אתה רוצה להוסיף מים כדי שיהיה לך מים עם קרח. עכשיו, לכאורה, אם אתה מכוון ממש בשביל לרסק את זה, פשיטה שזה אסור. אבל אפשר להוכיח שאפילו כשאתה לא מכוון, זה גם אסור. אם אתה שופך את זה ישירות על הקרח. יש דוגמה, כאילו קצת קיצונית, קצת מוזרה, שהראשונים דנים האם מותר להטיל מי רגליים על שלג. אז יש בזה מחלוקת בין מהר"ם לבין הראש, על כל פנים, הם לא מתווכחים על, על עצם העניין אם זה אסור, רק מתווכחים האם יש יותר כיוון שזה כבוד הבריאות, או שלא אפשרי חומרה גדולה מדי. משמע מדבריהם שכל, זאת אומרת, שניצוק של, של נוזל על, על קרח, הוא גם כן נקרא בגדר דבר שממיס ונקרא מעשה בידיים. זה לא נקרא ריסוק ממילא, זה לא נקרא שזה כמו ממילא שם את זה בתוך מים, אלא נקרא שאתה מרסק את זה בידיים. לכן, לשים את זה מתחת לזרם של מים, זה יחשב כמו להמיס בידיים. אמנם, אם יש עוד מים בתוך הבקבוק, שמה יש מקום לומר אולי שהקרח לא ניכר, ואז אם אתה ממלא, עכשיו יש כבר מים בתוך הבקבוק, אתה ממלא, אז בסדר, אז אתה כבר לא ממיס בצורה ישירה את, את הקרח. אבל יש עוד שיטה פשוטה איך לשים מים שיש בבקבוק קרח, זה להטות את הבקבוק קצת על הצד, ואז המים לא נופלים ישירות על הקרח, אלא המים נופלים על הצד של הבקבוק, ואז הם נכנסים, ואז סוג של גרם. לא, שמה אני לא מרסק. אה, ששופכים בקבוק על קרח? מה זאת אומרת? לא הבנתי. כן. אז עכשיו, אם באמת הקובייה הייתה לבד למטה בכוס, כוס ריקה, אז זה בעיה, אותה בעיה. אז גם, תטטט את הכוס קצת ותשפוך כדי שלא יהיה שפיכה ישירה על הקרח. כן, זה מפורש, זה אמרנו מפורש. לא, אבל הריסוק הוא בעצם השפיכה. השפיכה של עמוד של נוזל על... מה?
גם זה עצמו אסור, השפיכה עצמה?
כן, זה מה שמוכח. מהדין שאחר חטא לא היה שום שייך דיון בכלל הטלת מרגליים על שלג. מה שייך? זה בכלל לא מרסק בידיים.
בשלג רואים שזה מתרסק. בקביעת קרח רואים כאילו זה ישירות בשפיכה, זה מתרסק?
יש מקום לומר שאולי זה מיד מתערבב. נכון, אבל אני אגיד לך, יש בקבוקים שאתה שם, יש לך כזה, כל קרח, אתה שופך, איך שאתה שופך, נהיה חור כזה, של, אתה רואה, של השפיכה. נכון, יכול להיות שבקוביית קרח זה פחות בולט, ואז אולי יחשב שמיד הכל מתערבב ביחד. אבל יש בקבוק, כאשר יש לך בקבוק חצי כפו, אתה מיד רואה שאתה מכניס מים, אתה כאילו ממיס את זה ממש בצורה ישירה.
וכשהקרח לא כפו ממש.
כשהקרח לא כפו ממש? אז זה קורה, אתה אומר. יכול להיות שבקפוא ממש, אתה אומר, זה לא מצליח להמיס. תלוי גם כמה מים חמים ביחס לקרח.
מה ההבדל בין לשפוך מים לבין לקובעת קרח
לתוך מים? הם אומרים פה שיש מקום לומר שברגע שזה קובעת קרח, אתה לא ניכר המסע של הקובייה. היא מיד בטלה עם המים שאתה מכניס. לא רואים את המסע. לא ניכר, זה סברות, בסדר, יש פה מקום להקל.
אין לכאורה כוונה להמיס אותה, הכוונה היא שתקרר את המסע.
נכון, אבל גם במי רגליים אין שום כוונה להמיס. לכן אתה רואה שאף על פי כן, החמירו, וגם המקל, הקל רק בגלל, זאת אומרת, כאילו כי אי אפשר, כי כל הארץ מלאה שלג, אז מה אתה רוצה שבן אדם יעשה? זה כבוד הבריאות כבר. אבל לא הקלו בגלל שזה לא נקרא מתכוון, לא בגלל שזה סתם אינו מתכוון. יש כאלה שרצו להגיד באמת שזה אינו מצפסיק רשע, דלא ניחלה באיסור דרבנן. אבל השאלה אם לא ניחלה. יכול להיות שבבקבוק כן ניחה לך. כן ניחה לך שהקרח יימס.
לא, אפילו לא טוב. זה כן, נגיד אתה שם באיזה... טוב, אולי במים כן, אבל נגיד אתה שם באיזה מיץ, זה לא כיף שזה נמס. הוא מוריד מהטעם.
כן, זה מה שעושה את זה כך.
לא.
אתה רוצה שחלק מהקרח יימס כדי שיהיה לך מים יותר קרים, מיץ יותר קר.
כן, אבל זה
אפילו בגדר מתכוון.
הוא מוריד בטעם של השתייה.
אז אתה לא... אם באמת הוא לא מתכוון, אם הוא לא מתכוון, יש מקום יותר להקל בדבר הזה. תראו, אני לא יודע אנשים מדקדקים בזה, אני אומר את זה כדי בשביל, שצריך לפי דעתי לשים גם קל, זה קל להחמיר, זה לא כל כך מסובך.
ואם הוא שם את הקובייה אחרי?
לא, זה אמרנו בפירוש שמותר, זה פשוט שמותר.
שפיכה שנייה קשה להחמיר יותר.
שפיכה שנייה?
זאת אומרת, שם,
ואחרי שסיים את
הקובייה, הוא רוצה לשים שוב.
כן. טוב, בסדר, זה לא, זה לא, לכאורה זה לא, לא כל כך, לא, לא נורא.
עכשיו, כשמכינים תה אסור לשפוך את המים החמים על הסוכר, אם זה כשני, אני צריך לשפוך את המים ועד להכין את ה...
לא, אבל הסוכר מיד נבלע והוא לא ניכר, הוא כולו נמס מיידית. יש... אתה אפילו תראה אותו בתור נוזל בפני עצמו, כלומר זה לא ייקרה.
לאט לאט, אני רואה שהוא מתחילים...
לא, אבל פה מיד נבלע, הוא לא, לא, לא רואים מה המסע.
סוכר הוא לא נוזל, הוא לא הופך לנוזל.
לא, אבל עדיין הוא הופך. יש משהו במשך עכשיו כרגע, שנייה אחת.
אמרנו שזה בעניין של לבשל, שבגלל שזה כלי שני אז גם אין בעיה.
כן, עכשיו הוא לא, הוא לא, עכשיו הוא לא שואל מצד מבשל, עכשיו הוא שואל מצד, מצד הבעיה של הריסוק. אז באמת הבן, הבן איש חי כותב, רגע, רגע, שיש, שבסוכר שאתה להקל כי הוא תמיד, כי הוא תמיד נשאר אוכל. הוא תמיד נקרא אוכל, איפה לא נקרא משקה. עכשיו יש איזה חורה קושיה בגלל שמרן כותב שאם, שאסור לשים חלב, אסור לשים חלב על, על, על מכה, כיוון שהוא ממיס את החלב. אז אתה רואה שלכאורה גם שזה לא נעשה ממש מים, זה גם אסור. טוב, יש, בקיצור, יש, יש, יש אבל דבר כזה בבן איש חי התייחסות לבן איש של ריסוק סוכר. עכשיו, מה רציתי עוד? כן. עכשיו, יש פה מחלוקת בין מרן לבין רמה, מחלוקת חשובה, כאשר אדם שם שומן על שומן שכבר התגבש, על, על מקור חום. זה מחלוקת ראשוני, מחלוקת מרן רמה, האם יש בזה בעיה של המוליד? עכשיו, קודם, קודם כל ברור שכל האיסור הוא רק כאשר השומן יומס ויהיה ניכר בפני עצמו. אז בזמנו דיברנו על מידת הבישול, והסברנו שבגלל שהשומן במסעדו הוא נקרא מוצק, הוא לא נקרא לח, הוא נקרא יבש. אבל מה עם הבעיה של המוליד? אז אומר באמת הרמה, אסור, אסור לך להמיס על, 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 על המקור החום, דבר שהוא עכשיו מוצק כשומן ואתה תמיס אותו. מרן מתיר, למה מרן מתיר? מה שמרן אומר, זה לא נקרא ריסוק בידיים. אני רק שם אותו על האש, לא לקחתי עכשיו משהו וקטשתי את השומן, הפכתי אותו לנוזל, רק שמתי אותו על מקור החום. לכן, לכן השומן הזה לא נקרא מעשה בידיים. אז צריך לשים לב לזה, בדבר שיש בו הרבה שומן, וגם אם אתה עכשיו פותר את בעיית הבישול, בגלל שאתה אומר שזה, שדבר יבש, אבל אם אתה יודע שיצא לך, כמויות של נוזלים, לפי הרמה, הדבר הזה הוא בעייתי. רק לפי מרן, אפשר להקל בזה. מה? אותו דבר, יכול להיות גם קוביית שוקולד. הבעיה של קוביית שוקולד יכול להיות גם בעיה של בישול. אבל אם זה נגיד אין שם בעיה של בישול, כגון שהוא שם את זה על מקום שלא יד צולדת בו, למרות שגם שם כבר דיברנו על זה שגם לגבי בישול זה לא כל כך פשוט. אפילו בגלל זה, כי יכול להיות שזה נקרא, שזה לרפות דבר קשה על ידי חום. לרפות דבר קשה על ידי חום שרק החום ממיס, יכול להיות, זה לא כמו שומן, שומן זה לא משנה אם הוא מומס או זה, הוא במילא יחזור למצבו. אבל יכול להיות שלהמיס גבינה צהובה, להמיס שוקולד, יכול להיות שיש בזה צד מסוים גם של מבשל. סופלה, יכול להיות שהוא כבר נקרא שהוא כבר מבושל כל צורכו. זה הזכרנו את זה בהקשר של בישול, שזה שקשה מאוד להגדיר דברים שנחלים כמו שהם חיים, מה ההגדרה שלהם כאשר הם, הם עוד לא מגיעים לכל צורכו, ואתה לא, אתה רוצה שזה יישאר במצב הזה. האם זה נקרא שלא יגיע לכל צורכו, שכיוון שאני רוצה את המצב הזה, אז יש מקום להקל. ויש, יש, יש סברה, אמרנו שזה תלוי גם בשל בביצה רכה, להפוך אותה לביצה קשה, אם מותר או אסור. הדבר הזה אפשר להגיד גם כן נמצא במחלוקת. אבל פה אנחנו מדברים על המסע. המסע של דבר קשה, ואני עכשיו על ידי חום ממיס, ממיס אותו, יש לפעמים אולי צדדים מסוימים שיש מקום לומר שזה צוג שמבשל, כמו למשל שעוד מדברים על, על לבשל חמאה, להמיס חמאה, ראינו את ההקשר הזה. שורה תחתונה נראה לי שלהמיס שוקולד לא כדאי על הפלטה, כמו שיש בזה חשש גם בישול וגם ודאי שלפי הרמ"א יש בזה בעיה של מוליד. מה?
גם כזה שמסתי לפני שבת.
גם כזה ש?
המסת
התקשה ועוד פעם להמיס. יכול להיות שזה יותר קל מצד בישול. מצד בישול זה יותר קל, מצד הרמ"א זה עדיין יהיה אסור.
הישר לפתר, אבל זה לא יעזור אם ניסים את זה משהו בעיה.
לא, כי פה אנחנו מדברים שהחום ימיס את זה בכוונה. אז עם צד הרמ"א פשיטה שזה אסור. כי אתה ממיס עכשיו, אתה ממש כמו מרסק בידיים. אסור לקחת שוקולד ולהמיס את השוקולד, לרסק אותו בידיים. זה אותו דבר, גם על ידי החום. מה? יפה, זו שאלה טובה. האם באמת לפי הרמ"א זה אסור או מותר? אז זו השאלה איך להבין אותם. אז על פניו, מה שאני בדיוק רוצה להגיד שזה שלא. כלומר, על פניו אפשר להבין ברמ"א שהאיסור הוא רק אם אני עושה איזושהי פעולה. אבל אם הכל קורה מעצמו, ונגיד יוצאת לי בקבוק, מהפריז, זה מצא שהוא יפשיר, גם לפי הרימה זה מותר. שמירת שבת קצת מחמיר בזה, אבל זה קשה ההבנה בזה, עכשיו אי אפשר להסביר יותר מדי בעריכות. הוא מחמיר יחמיר, בסדר? אני אומר שאני רוצה להגיד שמי שרוצה להקל בזה, גם אשכנזי שרוצה להקל בזה, להוציא מהפריזר על דעת שהמיץ יפשיר לו ויהיה לו מיץ, מופשר, זה בסדר, כיוון שהוא לא עושה פעולה חיובית, פעולה רצונית, הוא לא שם את זה על האש, הוא שם את זה סתם בחוץ.
לגב, מה
הסופלה? הסופלה יש, אני אומר ספק, המקל אולי יש לו על מי שיסמוך לגבי לחמים סופלה. וזה דיברנו על זה בבישול, מה ההגדרה של כל צורכו. איך התחילה, אני חושב שעדיף לא לחמים את זה במקום שאת סולדת בו, כדי שלא להסתבך.
דווקא בסופלה או
בלחם? או בלחם הכל אפוי, אפוי לגמרי. לא, בסופלה כל הקונץ שזה לא עד הסוף. מקור הגלח זה עד הסוף, זה הקקאו שם אפוי לגמרי.
לא, נגיד יש שוקולד עצם, שזה בפנים
משוקולד. הוא לא אפוי? הוא לא אפוי עם ה...
מוליס,
אבל הם אפויים, הכל אפויים בבתנוק. כשזה היה בתנוק, זה היה אפוי עם זה ביחד.
זה גם סופלה.
סופלה לאפוי חצי, זה בדיוק הבעיה. אני לא יודע, טוב, אני לא מכיר את המציאות שאתה מדבר עליה, צריך בדיקה.
הוא עושה את זה, זה
היה... בסדר, זה לא גרע לכאורה מחתיכת חלב שאתה שם אותה על המכה וממיס אותה. נכון, כמו שמן, לא יודע אם זה גרש כנראה כמו שמן. זה באמת זה לא מספיק ברור הפער שבין הדבר המקורי לבין התוצאה הסופית. נכון, בחלב ושמן זה לא ממש הופך לנוזל ממש. זה לא שמן, זה חלב, זה אחרי הכל זה חלב. שמן הוא שמן וחלב זה שמה זה שומן קרוש. שמה שומן, אוקיי, אתה אומר שהחלב הזה נהיה כמו השומן של הדגים. אני קודם כל לא יודע אם באמת זה נהיה עד כדי כך נוזלי. וגם, בסדר, עדיין, זה עדיין קצת...
העוגות האלה נשאר בתוך, נשאר פשוט
נערך
יותר,
חם יותר. טוב, הנה חינם, אם יש באמת ספק אם זה בכלל הופך לנוזלי, אז זה יותר קל. זאת אומרת, אני עכשיו דיברנו על ממש המסת שוקולד ממש, זה ממש... שוקולד יכול להפוך להיות נוזל ממש.
זה כן.
אתה שם את זה על האש, זה ממש אתה יכול לשפוך אותו. לבין בישול, נכון. כן, אנחנו, אתה צודק, זה צריך, יש פה, אנחנו דיברנו על שני נושאים. נושא של חצי בישול והנושא של המסע.
בישול הוא היה לפני, אבל...
אבל לפעמים היה חצי. והקובייה הזאת בזה, זה היה, יכול להיות שהקובייה היא לא נמסה, אז אין פה בעיה של המסע, אבל בעיה של בישול עדיין יכול להיות שיהיה פה. זה תלוי לפי המציאות.
איך מכינים את זה? ממיסים את זה בשביל להכין את זה בצורה של קוביות?
לא, אני לא יכול... בסופלה בכלל לא קשור, זה אתה מכין קקאו, אתה לקחת דווקא קקאו, אתה מכין את זה בבית, לא בישלת את זה לפני כן בשום דבר. תפית את זה חצי.
זה נקרא חצי, אם אתה תאכל את זה שם
בתנור,
זה חצי?
מה זאת אומרת? זה היה כל העניין של הזה, זה כל העניין שלו. שזה עוגה כזאת שהיא לא מוכנה עד הסוף. זה עושים מקפידים שזה לא יהיה עד הסוף. טוב, רק הדבר האחרון שקשור לזה של סבון. אז בסבון יש שתי בעיות. בעיה אחת הנושא של ממחק, עכשיו אנחנו לא לומדים אותה, אבל הבעיה השנייה שדיברו עליה זה הבעיה של המוליד, של סבון הקשיח, אני הופך אותו, אני הופך אותו לנוזלי. אז יש אז על זה התווכחו האחרונים האם כן או לא. יש כאלה שטענו שכן, ויש כאלה שטענו שזה לא דומה משתי סיבות. קודם כל בגלל שזה מתערבב עם מים, ובשביל שזה מיד הולך לאיבוד. אז לכן לא שייך בזה הדין של מרסק, הדין שהופך את זה ל... וחוץ מזה, שכל זה שייך רק לפי מי שאומר, רק לפי מי שאומר שזה דין מוליד. אבל אם זה השתת השולחן ערוך, השולחן ערוך שמדבר על בעיה של דש, לא שייך בזה, שלא הופך את זה עכשיו למיץ או לנוזל או אוכל. זה לא אוכל, הסבון הזה. אז לכן, מבחינת מוליד, יש פה כמה צדדים להקל, אבל הבעיה של הממחק היא נראית בעיה יותר חמורה. היא גם לכאורה, גם יש לך, השאלה אם יש לך עניין בזה, או אין לך עם הזה, טוב, אתה שומעים ממחק, נחזור איזשהו. לא, אתה הופך את החלף סבון יותר חלק. אני חושב שבחיית המציאות ברור שסבון, נוח לך שהסבון הוא קצת יותר חלק, וכשבהתחלה הוא קצת קשה, זה פחות נוח לשפשף איתו. אחרי שהוא קצת מתרקח, הסבון יותר נעים, יותר נוח למגע.
ומה באמת לגבי
זה גם זה אולי אתה לא בפעם אחת אתה מוחק את האותיות, אז כל פעם זה פעם אחרת, אתה יכול להגיד שעכשיו לא עשיתי כלום. אבל שוב, לגבי המוליד יש בעיה מצד אחד, אבל אותה היא פחות בעיה חמורה, הבעיה של המחק נראית בעיה יותר חמורה. שורה התחתונה, עם ישראל נוהג להחמיר בסבון קשיח, העובדיה הקל בזה, אבל למעשה נראה שגם כן למסקנה הוא גם כן לא כל כך מקל בזה. גם גם בסגן קוט יוסף וגם אחר כך זה נראה שרק בשעת הדחק או רק זה לא פשוט. למעשה צריך להשתמש בשבת בסבון נוזלי. עכשיו, סבון נוזלי זה לא נקרא כבר מוליד, כי אני לכאורה, הוא כבר היה נוזל. אמנם עכשיו הופך להיות יותר אוורירי ממה שהיה בהתחלה, אבל עדיין השינוי הזה הוא לא כל כך משמעותי. אגרות משה אפילו מחמיר על סבון נוזלי. כלומר שגם זה נקרא שינוי מצב צפירה. אבל זה לא החמיר כל כך, כי לא מצאנו דוגמה כזו שאתה לוקח משהו נוזלי ואתה הופך אותו לאוויר, שזה גם יהיה בעיה של מוליד, זה כבר חידוש בפני עצמו. טוב, עד כאן. מה? לעשות בועות סבון? לכאורה למה לא? זאת אומרת שזה מהגם, שזה גם יכול להיות בעיה של מוליד? לא, אני כרגע לא יודע אם מישהו אמר את זה. לא ידוע לי. אולי, אני לא בטוח. זה עדיין מים, זה לא ממש. פה אתה כאילו לוקח את הנוזל ואתה משפשף אותו ואתה פתאום הופך אותו ל... זה מה ש... טוב, עד כאן. פעם הבאה בעזרת השם נלמד מלאכת טוחן.